לכן יש לי
בכלל. אני אתפלל אצלם.
לכן יש לי בכלל.
אני במנורת מאור.
מה? כן, אני יודע. אבקר אצלכם. טוב. אנחנו בעמוד קוף צדי בית. כן. דיברנו בפעם שעברה על הנהגת המזל, הנהגת הייחוד. כן? ואמרנו שהנהגת הייחוד זו הנהגה כזאת שבה הדברים לא תלויים במעשים של כל אחד ואחד מאיתנו, אלא זה ההנהגה שבה הקדוש ברוך הוא מוביל את הכל אל מוביל את הכל אל התיקון. ולכן הכללים אחרים, הכללים אחרים, כדי שהכל יגיע לתיקון, לכן לפני התיקון הרע מאוד מאוד מתגבר, כדי שמתוך הרע יתברר שהקדוש ברוך הוא שולט. זה הרי הייחוד, ככה מתגלה ייחודו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אמר רמח"ל, אז יש פעמים שבהם, יש דברים שבהם הרע מתגבר מאוד, יש דברים שבהם הטוב מתגבר, אפילו בלי קשר למעשים של בני האדם. אבל זאת ההנהגה, ובמיוחד, במיוחד בעקבת הדמשיכה, במיוחד בתקופה הזאת, זה ההנהגה. אז בואו נראה בקוף צדי ב' למטה. ובמדרשו של רב שמעון בר יוחאי נמצא מאמר אחד, הכוונה היא בזוהר, שאף על פי שעניינו עמוק בסתרי המידות, אבל שטחיותו, כן, הפירוש השטחי הפשוט שלו, נראה זר מאוד למי שלא ידע הקדמות אלה שהודעתיך. וזה לשון המאמר, בתיקוני זר תיקון עין. ובזימנה דהיסטלק הוויה מקורסאיה דדין ומקורסאיה דרחמי, לית תמן לא אגרה ולא אונשה. אז אנחנו מכירים שבראש השנה אנחנו תוקעים בשופר, ואז הקדוש ברוך הוא עולה מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, נכון? כאל מלך יושב על כיסא רחמים, וזוהר הקדוש אומר לנו, תשמע, יש זמנים מסוימים בהם הקדוש ברוך הוא מתעלק מכיסא דין וגם מכיסא של רחמים, ואז אין לו שכר ולא עונש. מוזר, איזה מין עולם זה? איזה מין עולם זה? אז הוא אומר, כי נראה כאילו חס וחלילה אין שכר ועונש. אמנם הכוונה האמיתית היא להודיענו שיהיה זמן שאין האדון ברוך הוא מנהג העולם בהנהגת השכר ועונש, אלא בהנהגת המזל, וכמו שבארנו, שהטוב והרע נמשך ובא לפי ענייני ההנהגה לצורך התיקון הכללי. אך ודאי שהשכר ועונש יהיה לעולם הבא. כן? ודאי וודאי שזה לא שהקדוש ברוך הוא מוותר על השכר והעונש, בעולם הבא זה עולם הגמול, שם באמת יהיה שכר ועונש. רק כרגע זאת ההנהגה שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. לתת לאיש, כן, אך ודאי שהשכר והעונש יהיה לעולם הבא, לתת לאיש כדרכה וכפרי מעל עליו. אמנם הודיענו, התיקוני זוהר מודיע לנו, שבזמן תוקף עקבות משיחה, לא יקשה עלינו, כן, לא יקשה לנו, אם הצדיקים נשפלים השפלה גדולה, ואם בני האדם צועקים ולא נענים, וכל שאר הדברים הרעים שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בסוטה בדף ממתת, בעקבות משיחה חוצפה יסגי, כי כל זה נולד לפי שאין הצדיקים יכולים אפילו בזכותם לתקן הקלקולים ההם, כי השעה גורמת כך, וכדי להוליד מזה התיקון השלם שהיא אחר כך בגילוי ייחודו יתברר, כמו שבאר, טוב, נפש מיוחדת לצאת מהבית בשעות האלה. בסדר, אנחנו בקוף צדי ג' בסדר, אז הזמן הזה שנקרא עקבות משיחה, הזמן הזה שנקרא עקבות משיחה, זה הזמן שעליו כתוב בתיקוני זוהר, שזה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא, הוויה מסתלק מכיסא דין ומכיסא רחמים, ואין שם לא שכר ולא עונש. זאת אומרת, ההנהגה היא הנהגת הייחוד. אז אנחנו מחפשים זכויות, מחפשים זכויות של צדיקים וכל מיני דברים כאלה, ואתה רואה שאם כל הזכויות הגדולות, ובאמת אנחנו לא יודעים איזה אנשים מסתובבים בינינו, אין לנו מושג איזה זכויות יש לאנשים ומה הצדקות שלהם, אבל אתה רואה שלמרות הכל, גם צועקים והכל, ועם כל זה, דברים לא זזים, לא נענים, מצד אחד. מצד שני, דברים אחרים קורים, שאתה לא מביא בכלל באיזה זכות קיבלנו אותם, כן? שני הדברים האלה קורים, עוד פעם, כי זה הזמן של הנהגת הייחוד, אבל ודאי וודאי שהקדוש ברוך הוא לא עוזב את השכר והעונש, זה נשאר לעולם הבא. ואומנם צריך שתדיע הקדמה. הנה הוא מביא פה את הלשון של הרמח"ל מכללים ראשונים בהערה 474. אתם רואים, נראה את זה מהר. ואומנם לא תמיד השתמש האדון ברוך הוא מהנהגה אחת, אלא לפעמים השתמש מהשכר ועונש, ולפעמים מן ההנהגה שזכרנו, והיא נקראת מזל, שהיא בדרך גזירה, לא לפי המעשים, הוא כדי לקמן. והוא, שיודע שהם בני אדם גיבורים, שיכולים לעמוד בה, משתמש ממנה. רק אם הקדוש ברוך הוא יודע שבני אדם מספיק חזקים כדי לעמוד בהנהגה הזאת, אז הוא משתמש בזה. והוא עניין השם צדיק יבחן. ובאחרית הגלות הקדוש ברוך הוא משתמש הרוב מזאת. אתם שומעים? הרוב, רוב ההנהגה זה הנהגת האיחוד ולא הנהגת השכר ועונש. רוב ההנהגה. כי הכוונה אז לתת תיקון כללי לכל העולם, ועל כן צריך שיתנהג בהנהגת האיחוד, שמן האלם הגדול ייוולד הגילוי הגדול ויהיה שלמות ניתן לעולם. עיין שם. הוא כותב פה רב חיים פרינלנדר, דברים אלה הם יסוד גדול בהנהגתו יתברך, הפותחים פתח להבין את הגזרות הקשות שירדו על דורנו דור עקבות משיחה. אנחנו מדברים על חיים פרינלנדר, אני חושב שעבר את השואה. זה משהו שאתה לא מבין בכלל באיזה קנה מידה, איך אפשר זה. רוב ההנהגה היא הנהגת האיחוד. שמעתי בשם החפץ חיים, שמעתי את זה מרב משה שפירה. הוא אמר שממי הוא שמע את זה? מישהו שדיבר עם החפץ חיים עצמו. וזה היה ממש כמה שנים לפני מלחמת העולם הראשונה. ואז והחפץ חיים אמר ככה, הוא אמר לו שיהיו שלוש מלחמות גדולות מאוד. המלחמה הראשונה הגדולה, החפץ חיים אמר, זה ממש תוך כמה שנים. ואז החפץ חיים אמר, ובערך 25 שנה אחר כך תהיה מלחמה שנייה, שהמלחמה הראשונה היא משחק ילדים לעומתה. כך הוא אמר, פחות או יותר. והוא אמר, והמלחמה השלישית, זאת תהיה מלחמת גוג ומגוג. זה יהיה הסיום של הכל, ואנחנו לא יודעים מתי זה יהיה. כך הוא אמר. בסדר, זה... בראשונה ובשנייה הוא צדק. כן, אז מתי תהיה בדיוק השלישית אנחנו לא יודעים. אבל כל הדברים האלה, באמת שינויים דרסטיים שיש בעולם בצורה כזאת, מיליונים של אנשים נהרגו, נרצחו בכל המלחמות האלה, זה הנהגת האיחוד. זה הנהגת האיחוד. עוד דבר אחד קטן, אני לא הבאתי את ה... יש פה את הספרים של הרב קוק. יש את זה בספרייה? כן. אז אורות, אם אפשר. קראתי לכם את הקטע באורות המלחמה או שלא? תחילת אורות המלחמה.
אני חושב ש... לא, באורות רגיל יש אורות מלחמה כשיש רוחות
מלחמה בעולם. כן, באורות הרגיל. מה?
כשיש רוחות מלחמה בעולם.
כן.
אני חושב שבתחילת שוב דיברנו על זה.
דיברנו על זה?
בהתחלה.
כן, אז זהו, יישר כוח. תודה. אני לא זוכר אם קראנו את זה או לא קראנו את זה. אני חושב שקראנו, נדמה לי שקראנו. הרב פה כותב, אז אני אחזור על זה רגע, ממש בקצרה. כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח. את הזמיר הגיע, זמיר עריצים, הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם וכל התור נשמע בארצנו. כן, את הזמיר הגיע, כל התור נשמע בארצנו, זה נשמע הזמיר, כן, זה ציוץ של ציפורים, הזמיר זה זמיר עריצים, כך זה נאמר. זמיר הריצים, להחריט את הרשעים. היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים ועצמות חיים מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל הרחב ומובנה. אבל לא ניכנס לכל הפרטים. ואחר כך כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש ורגלי משיח מתגלים ביותר. מה שהרב בעצם מתכוון אליו זה שברגע שיש... ברגע שיש מלחמה בעולם, זה אומר שיש איזשהו שינוי דרסטי מאוד מאוד משמעותי בעולם. ככה, בבום אחד, דברים איזה, עמים נמחקים, טריטוריות שתנות. למה זה? אנחנו יודעים שהעולם כולו הולך לכיוון של התיקון, מה שאנחנו לומדים כל הזמן. העולם כולו הולך לכיוון של התיקון. אז אם בדרך כלל העולם הולך בצעדים קטנים, עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, מלחמה זה קפיצה של 20 צעדים בבת אחת. ולכן יש משהו שהוא כל כך דרסטי. הוא אומר, ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, כמה שהמלחמה גדולה יותר, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. בגלל זאת אומרת שהצעד הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר דרסטי. ועכשיו הוא כותב, זה היה לפני מלחמת העולם הראשונה, מלחמת עולם של עכשיו ציפייה נוראה, גדולה ועמוקה יש בה. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. אני לא יודע, מתי הייתה מלחמת העולם הראשונה? באיזה שנים?
19.
מה? 19-20 או זה התחיל ב-1900? לא 1914? לא? 19-20?
נגמר בסביבות 19.
נגמר ב-19. נגמר ב-19. הצהרת בלפור הייתה מתי? ב-1917. נכון? 1917. אתם מבינים שהדברים פה הולכים ביחד. קיצור, בדעה גדולה, בגבורה עצומה, בהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של הורשה המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, חדש על ציון, תאיר, שאנחנו רואים בתפילה. בקיצור, זה מה שקורה בזמן של המלחמה, ולמה? כי המלחמה שייכת להנהגת הייחוד. לשם זה שייך. ולכן דווקא בעקבת הדמשיכה, יש את כל את כל המלחמות האלה. עד כמה שזה נורא, אבל זה העניין. ואומנם צריך שתדעי, הקדמה צריכה לנו הרבה לישור ספקות רבים. אני חוזר לרמח"ל. והוא, כי אפילו בזמן שאדון ברוך הוא רוצה לנהג את עולמו בהנהגת המזל שזכרנו, הנה הוא מחזיר ומסבב הדברים, שאפילו מה שצריך לבוא לפי המזל יגיע מתוך דרכי הנהגת השכר והעונש. זה יסוד מאוד גדול. זה לא שהקדוש ברוך הוא פשוט מפעיל את הנהגת הייחוד בלי שום קשר להנהגת השכר והעונש. אלא יש איזשהו קשר, איזשהו משהו מסוים, שקשור להנהגת השכר והעונש, שהוא זה שמתחיל את העניין, מתחיל את כל מה שקרה. אבל אם היית משתמש רק בהנהגת השכר והעונש, אז זה לא היה מצדיק את כל מה שקרה פה. הוא נותן דוגמאות. אוקיי, עניין זה...
לשלילה.
מה?
לחיוב או לשלילה?
גם וגם. אני חושב שגם וגם. אוקיי, עניין זה מצאנו איסורים של רבי, שאמרו, זיכרונם לברכה במציא פהי, על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. ובאמת, אומר הרמח"ל, לא היו האיסורים ההם אלא מאיסורי הצדיקים. אבל כך היא המידה, שהקדוש ברוך הוא מרכיב שתי הנהגות האלה ביחד, ואף גזירות המזל לא יבואו אלא על ידי עניין מה מתייחס אל השכר והעונש שיוכלו להתעלות בו, שהרי אגב אותו עניין של השכר והעונש, יתגלגל כל הצריך להתגלגל. אף על פי שבעצמו לא יהיה אלא דבר קטון. מה הכוונה? כמו אצל רבי. הגמרא אומרת שעל ידי מעשה באו, האיסורים של רבי, על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. מה היה הסיפור? זה עם אותו עגל שבא בוכה לרבי, ורבי שלח אותו ואמר לו, לכך נוצרת, לך לשחיטה. אז זה נראה כאילו שהכל בא בתור עונש על רבי, על זה שהוא ככה התאכזר אל העגל הזה. כן? אבל אומר הרמח"ל, זה לא נכון. זה לא נכון. האיסורים שהיו לרבי זה היה איסורים של הנהגת הייחוד, זה היו איסורי הצדיקים, איסורים כאלה שבעצם בזה הוא כיפר על, אני לא יודע כמה דורות באיסורים שלו. אבל כיוון שיש לנו את ההנהגה שמעל פני השטח ואת ההנהגה שמתחת לפני השטח, והנהגת הייחוד היא הנהגה שמתחת לפני השטח, ולא שייך שהיא תתחיל בלי שיהיה משהו מעל פני השטח שבו היא יכולה להיתפס, לכן זה היה צריך להתחיל על ידי מעשה. על ידי איזשהו משהו מסוים שיש כפידה על רבי. אבל הדבר הזה מצד עצמו, להגיד לעגל הזה, לך לשחיטה כי לכך נוצר אותה, לא כזה סיפור גדול שבגללו רבי צריך לסבול כל כך. זה לא מצדיק את העונש הזה. בסדר? עכשיו, בהערות רב חיים פרינלדר כותב גם את אותו עניין על גלות מצרים. מה שהמהר"ל כותב את זה בגבורות השם. כן, חז"ל אומרים שגלות מצרים נגזרה על זרעו של אברהם. למה? בגלל שבברית בין הבתרים הוא שאל במה ידע כי יירשנה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, חייך ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אז אומר הרמח"ל, אומר המהר"ל שם, זה בהערה 57, ביונים, אתם רואים? בשורה השלישית. ואתה לא יקשה לך, כי כל כך שקול החטא הזה של אברהם להביא עונש גדול על זרע אברהם. איך כזה מין דבר? כי בוודאי מצד עצמו ראוי שיהיה מתפרסם מציאות השם יתברך בעולם. רק שצריך חטא מה? כלומר, איזשהו חטא מסוים להוציא דבר אל הפועל. וסוף סוף היה שיעבוד וצרה, ואין דבר בלא חטא. ודבר זה צריך רק חטא מעט וקטן להכריע. דבר קטן. אבל בעצם מה שפועל זה הנהגת הייחוד. אני לא יודע, אולי מה ש... אולי מה שאני אגיד זה, זה, זה לא נכון בכלל, אבל, אבל לפי זה מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות, שכל מה שקרה עם חטא אדם הראשון, ועם זה שנכנסה מיטה לדורי דורות על העולם, בגלל חטא אדם הראשון, זה גם כן שייך להנהגת הייחוד. זאת אומרת, החטא של אדם הראשון מצד עצמו, לא בטוח שזה היה מצדיק את זה. עד עכשיו לא דיברנו ככה.
כן, וזה לא הדרך שלו.
מה?
ממחל, נראה שזה לא הדרך
שלו. עד עכשיו לא דיברנו ככה. עד עכשיו דיברנו על זה שברגע שהאדם הראשון חטא, פירוש הדבר שהוא נפל מאיפה שהוא היה למקום שממנו כבר אי אפשר. את התיקון אתה כבר חייב לעשות מהדרגה הנמוכה שבה אתה נמצא, ולכן צריך את המיטה וכולי, כל הדברים האלה. כן, אני רק מעלה את המחשבה הזאת, אני לא יודע. אבל זו מחשבה שאני חושב שיש לה מקום.
נכון, מה יש הרבה חדים, כמו חטא מרגלים גם כן, בחייה לכל דורות.
נכון, אתם חיתם בחייה של חינם. נכון, כל הדברים האלה, אמת. נכון. כללו של דבר, שורש ההנהגה באמת, יש כאן קטע שרב חיים פרינדר כותב ביונים 58, שאני לא בטוח שצריך אותו כדי להסביר את העניין. אולי נראה מה שהוא אומר, אני חושב זה חשוב. הוא כותב שם ככה, בקטע הקודם נאמר שיש זמן שאין האדון ברוך הוא מנהג העולם בהנהגת השכר ועונש, אלא בהנהגת המזל. יש לכם? ואילו כאן נאמר שגם הנהגת המזל נתלה בשכר ועונש. אז הוא שואל סתירה. אז הוא אומר ככה, מה הביאור? כאשר הקדוש ברוך הוא מתנהג בהנהגת המזל, נקבעים המעשים על פי צורכי הנהגה זו, ורק בדרך רחוקה נתלים הם גם בהנהגת השכר והעונש. כלומר, אין הנהגת המשפט הרגילה מחייבת את המעשים האלה, רק לפי חומר ותוקף הדין מתאימים הם גם לדרכי המשפט. והוא מסביר, הרי בעצם מגיע לחטא הקל ביותר עונש חמור, משום שממרים את רצון הקדוש ברוך הוא, כדיבר רבנו יונה בספר שערי תשובה, כי, כך הוא מצטט, כי אין קץ לרעת המורה את פיו, אלא שהנהגת המשפט אינה מפעילה את חומר הדין, כיוון שגם מידת החסד משותפת לדיוניה. ברם, כאשר הנהגת המזל מחייבת את המעשה, מסכימה לזה מידת המשפט לפי המבט של חומר הדין, גם כאשר החטא הוא זעיר ביותר. אמנם אין זה לפי דרכי הנהגת שכר ועונש הרגילים. אתם מבינים מה שהוא אומר? הוא אומר בעצם, שעל כל חטא קטן, גם החטא של רבי, על זה שהוא אמר לעגל, לך לשחיטה כי לכך נוצרת, באופן עקרוני, גם לפי הנהגת המשפט, רבי היה צריך לקבל את האיסורים האלה. רק מה? בדרך כלל, הנהגת המשפט היא הנהגה כזאת, שלא מענישה כל כך בחומרה, בצורה כל כך חזקה. כי יחד איתה משותפת מידת החסד, וככה הקדוש ברוך הוא מרקח את העונש. אבל ברגע שמצד מידת הייחוד, הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות את הדבר הזה, אז מידת החסד לא אומרת שום דבר, ונשאר תוקף הדין בצורה הזאת. אז הוא אומר שזה הכוונה, זה השילוב שבין המעשה הקטן לבין הנהגת הייחוד. עכשיו, אני לא בטוח שצריך להגיע לזה. לא בטוח שצריך להגיע לזה. יכול מאוד להיות שבאמת, מה שהרמח"ל רוצה להגיד, שעל פי הנהגת המשפט, זה לא מגיע לו כזה עונש, נקודה. לא מגיע לו. כשרבי אמר לעגל הזה, לך לשחיטה כי לכך נוצרת, רבי אמר את זה לא מתוך שום כוונה רעה, ולא מתוך זה. רק יכול להגיד אולי, שהיה פה קצת חוסר התחשבות מצד רבי. האם זה מצדיק את כל האיסורים שהיו לו, ולהגיד שזה נקרא רעת הממרא את פיו? הוא אמרה את פיו של הקדוש ברוך הוא בדבר הזה? לא יודע. לא יודע אם זה נקרא ממרא את פיו. אבל מה שהרמח"ל אומר זה שההנהגה העיקרית היא הנהגת הייחוד בשלבים מסוימים. וכל מה שאני צריך זה רק פתח קטן, זה הכל. אז נכון, זה לא מוצדק על פי הנהגת השכר בעונש. לא מוצדק. אבל פתח קטן מספיק לזה. אוקיי? טוב. כללו של דבר. שורש ההנהגה באמת הוא עניין התיקון הכללי של כל הנמצאות. הסובב על כותבי תכונת הנמצאות עצמם, לפי מה שעשם הבורא יתברך שמו. הכל בנוי על התיקון הכללי של כל הבריאה. וזה לפי התכונה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. וכל גלגולי ההנהגה הזאת אינם אלא סיבובי דברים ההולכים החליט התיקון הכללי הזה שזכרנו. בהסיר בהם כל החסרונות המצויים בהם, על ידי זה שאנחנו נתקנים, כל החסרונות, הרע שנמצא בתוכנו, הולך ומתקן. ויש לדבר הזה חוקים מוסדרים עמוקים בלתי מושגים כלל. ובעוד שגלגולים אלה מתגלגלים והולכים, במשך זמן התיקון הזה יש הנהגת השכר והעונש, שהיא ההנהגה המתגלית שכל חוקות שמיים וארץ תלויים בה, הנהגת המשפט. אמנם תוכיות, פנימיות כל הסדרים והחוקים, נקשר בעניין התיקון הכללי שזכרנו. כי אינם שתי הנהגות הופקיות ומתנגדות, אלא עד הרבה, העיקר היא הנהגת התיקון הכללי. זה העיקר, למרות שעל פניו ההנהגה המגולה לעינינו היא הנהגת השכר והעונש, היא לא הנהגה העיקרית. הנהגה העיקרית זה ההנהגה הפנימית, לשם הכל הולך. אלא שידע אדון ברוך הוא בחוכמתו הנשגבה לסדר חוקי שכר ועונש, רואים לשמש כל זמן סיבוב ההנהגה הזאת, ויהיו חוקים מתייחסים ונאותים ומשתווים בתוכיותם אל גלגולי ההנהגה של התיקון. הקדוש ברוך הוא התאים את שתי ההנהגות האלה ביחד, ועל כן לא תצא ההנהגה של השכר ועונש חוץ ממרכז הנהגת התיקון הכללי. כן? לכן הנהגת השכר ועונש לא סוטה מהנהגת התיקון הכללי, היא לא מובילה לכיוון אחר. עד הרבה, הנה היא משתווה אליה ומתחברת עמה, ודברי ההנהגה של התיקון עצמה יימשכו ויבואו בדרכי השכר ועונש, וכמו שבארנו. בסדר? מה שראינו עכשיו. אפס, כאלים האדון ברוך הוא מנבראיו, השגת ההנהגה העליונה הזאת, את הנהגת האיחוד, ולא היא וענייניה, ולא היחס שבינה ובין הנהגת השכר ועונש מתגלים ונודעים, כל הדברים האלה נסתרים מאיתנו, ולא עמד על בירור הדבר הזה כל נביא וחוזה, אלא ראו מה שראו, ולא עמדו על בוריו, כי אם נשארו תמיד מסופקים בספיקות רבות, וכמו שאמרו זיכרונם לברכה על הפסוק, וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם, אומרים על זה חז"ל, אף על פי שאינו הגוי, אנגון, ואף על פי שאינו ראוי, הקדוש ברוך הוא חונן אותו. מה הכוונה אף על פי שאינו הגון ואף על פי שאינו ראוי? על פי הנהגת השכר והעונש, אינו הגון ואינו ראוי. כן? אבל הנהגת האיחוד היא יותר עליונה מזה, את הפרטים בזה הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו. אבל זה משהו שכנראה אנחנו לא צריכים לדעת אותו. אנחנו צריכים לדעת באופן עקרוני שיש כזאת הנהגה. זה מה שצריך לדעת. וצריך שתדעי, כי פרי המעשים הטובים שהצדיקים עושים, הוא מה שיהנו מהם לעתיד לבוא בעולם הגמול. דהיינו הנצחיות. כן? המעשים הטובים שצדיקים עושים, בסופו של דבר, ודאי שהם יקבלו על זה את השכר בעולם הגמול. ואומנם יש במעשים הטובים עצמם, התיקון שהם מתקנים עתה בבריאה לפי הסדר שהיא מסודרת, ויש השכר מה שראוי להם לקבל לפי התיקון הזה שתקנו. אז גם יש את התיקון שהם מתקנים עכשיו, וגם את השכר על מה שהם תקנו. על כן הנה האדון ברוך הוא צריך לקחת מעשי בני האדם לפי מה שהם, ולשפוט אותם לפי התולדה הנולדת מהם באמת, לפי מה שהניח הקדוש ברוך הוא לבני האדם לתקן בבריאה כולה. ודבר זה צריך לגזור אותו לפי עניין מהות הבריאה כמו שעשה האדון ברוך הוא, ולפי כל ההבחנות הנבחנות בתכונתה. מה זה אומר? זה אומר שברגע שבן אדם עושה איזשהו מעשה טוב, אז צריך להבין קודם כל מה התיקון שאותו בן אדם עשה בבריאה. מה המעשה שהוא עשה? ברגע שפלוני לומד תורה פה, אז הוא עושה תיקון מסוים בבריאה. יושב לו מישהו אחר, אלמוני בהונג קונג ולומד תורה. אז אני רואה ששניהם עושים את אותו הדבר, אבל התיקון שכל אחד מהם עושה הוא תיקון אחר לגמרי. למה זה תיקון אחר לגמרי? בגלל שהאדם שעושה אותו שונה, המקום שהוא עושה את זה שונה, כן? הזמן שהם עושים את זה שונה, כל דבר ודבר משפיע. אז כשהקדוש ברוך הוא נותן את השכר על משהו, אז הוא מסתכל על כל הפרספקטיבה. איפה בתוך הפאזל הגדול הזה שלך, בתוך המקום שבו אתה נמצא, עם כל ההיסטוריה שלך, עם כל העתיד שלך, מה, איזה תיקון זה יצר בתוך הפאזל הזה, ולפי זה אתה מקבל את השכר. בסדר? זה לא שיש שם למעלה טקסטבוק שכתוב עליו זה. לימוד תורה זה בלמד. בלמד, פותחים, לימוד תורה זה אומר שתי דקות של עונג נצחי. שתי דקות של זה, בסדר. כאילו, זה לא עובד ככה. כל אחד לפי העניין שלו. ותדעי שאין שום דבר נשכח לפני כיסא כבודו, ואין נעלם מעינו יתברך בשופטו המשפט הזה. פירוש שלא תאמר, כיוון שנתקלקל דבר ואחר כך נתקן, לא ייזכר לפניו אלא התיקון, והקלקול שהיה כבר נשכח. כאילו, אחד מקזז את השני. יודעים מה זה מקזז? מה?
לא.
זה כשיש לך מינוס ופלוס, כן? אז אחד מקזז את השני, אז זה אפס, נכון? אחד מוריד את השני. אז ככה גם פה, יש קלקול ויש תיקון, אז בסדר, אז אנחנו באפס, ביטלנו. זה לא ככה. או להפך, בדבר שהיה מתוקן ונתקלקל, לא ייזכר תיקונו שהיה. אינו כן, אלא אין שכחה לפני כיסא כבודו. אנחנו אומרים את זה בימים נוראים, נכון? שאינו דומה התולדה יוצאה מן התיקון הבא אחר הקלקול, או התיקון הבא אחר תיקון אחר, או תיקון שבא אחרי שני קלקולים, ועל דרך זה עדיין תחליט מה שאין הפה יכול לדבר. ברור. תיקון אחרי שלושה קלקולים ותיקון ועוד שני קלקולים ועוד תיקון ובקיצור. כי לפי הגלגול של כלל הנמצאות צריך לשפוט כל מעשה על פי העבר, ההווה והעתיד. שהרי אין תיקון כלל הבריאה נתקן אלא מכל מה שהתגלגל בכל השיטה אלפי שנים. זמן העולם הזה. אז הנה, תראו ב-481. הוא מביא את הרמח"ל במאמר החוכמה על ברכת זיכרונות במוסף של ראש השנה. אז הוא כותב ככה, והנה הדין נעשה בהשקפה על כל העבר, ההווה והעתיד. וזהו, מה שאנחנו אומרים, אתה זוכר מעשי עולם, הוא העבר, מעשי עולם, מה שנעשה בעבר. אתה זוכר את כל המפעל, זה ההווה, מה שפועלים עכשיו. הכל גלוי וצפוי לפניך, זה העתיד. אז מילא לזכור את העבר ואת ההווה, אני מבין, אבל מה צריך לזכור את העתיד? למה צריך לזכור את העתיד? זה מה שאומר פה הרמח"ל, כי כל תיקון שנעשה בעולם חייבים לראות אותו בפרספקטיבה שלו ביחס לעבר, להווה ולעתיד. אחרי כמה קלקולים זה בא, מה הולך להיות אחריו, כל הדברים האלה, הכל צריך לקחת בחשבון. וכשהקדוש ברוך הוא דן את העולם, אז הוא דן עם כל הפרספקטיבה הזאת. והנה אדון ברוך הוא בידיעתו ידון כל דבר על פי שלושת הזמנים שזכרנו, כי אין תולדת כל מעשה אלא לפי מה שקדם לו ולפי ההווה עמו ולפי כל הבא אחריו. ואחר כל המשפט הזה נקבע לו שכר לעתיד לבוא, שכר ההגון לו לפי מעשה, וזה פשוט. והנה ביום הדין הגדול, יום הדין הגדול הכוונה היא לא ראש השנה, יום הדין הגדול העולם הבא, יפרוס האדון ברוך הוא את הסמלה לעיני כל היצור. כן, פרסו את הסמלה במוציא שם רע, שחזל אומרים שם, מחוברים הדברים כסמלה, בסדר? אומר, לא מצאתי, הוא מוציא שם רע, אומר לו, מצאתי לביתך בתולים, אז כתוב שפורסים את הסמלה. אז בפי פשוטו זה נראה כאילו שלוקחים את הבגד שלה, כדי לראות אם היה על זה דם בתולים או לא היה על זה דם בתולים. אבל חזל אומרים, לא, הכוונה היא שיבררו את הדברים כסמלה. זה מה שהוא כותב כאן, שביום הדין הגדול יפרוס האדון ברוך הוא את הסמלה לעיני כל הייצור, מכל מה שנעשה מיום ברו אלוקים אדם על הארץ עד היום ההוא, ויראה יושר משפטו בכל מעשה ומעשה קטון וגדול, ומה נגזר עליו לפי משפטו האמיתי לזמן קיבול שכר לעתיד לבוא, ואחר כך יצאו צדיקים לקבל שכרם איש איש לפי מעשה. ובקיצור, ככה אנחנו נראה את היושר והצדק בדין של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו אומרים, הוא נתנה תוקף, נכון? איך כתוב שם? וחותם יד כל אדם בו, נו, נכון? הכל זה, כל החתימות זה חתימות שלך, הכל כתוב על זה, אין לך מה להתווכח, זה נכון, זה אמת ויציב. למה אנחנו באים בטענות? כי אנחנו לא רואים את כל התמונה, כשנראה אותה, אז לא נבוא בטענות. אמרה הנשמה, כן, פסקת הסיום לקטע הזה, ודאי הרבה למדתי ויכולתי לפחות לסבור איזה סברה שתשקוט בדעתי בעניין השגחתו, וראיתי מקום גדול לעבודת האדם ומה היא ומה תועלתה, וראיתי תעדות הזמן המתחדשות לבקרים, כמה מקורות יש להם, דהיינו מידת משפטו התברך או מידת רחמה ונגעת המזל, והכוונה התכליתית בכל אלה מה היא. הבנתי מציאות האדם בזמן הזה ואילויו בזמן שהתעלה, כן, העילוי לעולם הבא, מה שדיברנו על התיקון של הנשמה והתיקון של הגוף, זוכרים? דיברנו על זה. הבנתי עניין ביאת המשיח ותחיית המתים ועולם הגמול, מה הם ועל מה הם. בסדר? אתם זוכרים את הדברים שכתובים פה? אוקיי? ועל הכל, מעל הכל, תוקף האמונה. לדעת שהכל מאיתו יתברך בעיצה עמוקה, אין דבר במקרה ולא לבטלה, לא קטון ולא גדול, כי הכל גלגל הוא שחוזר בעולם, סובב סובב והולך לתת תיקון כללי לכל הנמצאות, וסוף סיבובו יהיה התיקון הכללי הזה. והנה אחשוב שעד כאן כללים של חוכמה, עד כאן מה שאמרת לי השכל זה הכללים של החוכמה, ואידך פירושו הוא להבין כל הפרטים שבעולם איש איש תחת סוגו, די לי שיהיו השורשים בידי למען היותי לפחות מיושבת באמונתי בבירור. בקיצור, אם תפסתם נכון את מה שכתוב כאן, בעצם הרמח"ל פה סיים את הספר. נכון?
מה אחר כך?
בעצם הרמח"ל סיים את הספר. כי אם תחזרו רגע אחד ממש לפסקה הראשונה, ראשונה, שנייה.
סיכום, הוא סיכים כל הספר עכשיו.
נכון, בדיוק, בדיוק. הנה, תראו ממש בעמוד א'. אתם רואים, הנשמה אומרת, אהבתי הוא רצוני להתיישב על הצד דברים מאותם שנאמר בהם, והשבותי לבביך, כי השם הוא האלוקים, הרי מי יקרא אמונתנו. יש לך?
תמשיך.
הנה. בסדר, עד שנגיע לפסקה הזאת. הרי מי יקרא אמונתנו שחייב כל אדם לרדוף אחרי ידיעתם, כל אשר תשיג ידו. אמר השכל, אנה פנייך מועדות. הנה יקרים 13, על איזה מהם תרצי להתבונן. אז היא אומרת, יש כאלה שמאומתים ומובנים, יש כאלה שלא, איזה, אמר השכל, איזה מאומתים לך, איזה מובן, מבוארים לך. אמרה הנשמה, הנה מציאות, השם ייחודו נצחיותו, ויותו חוץ מן הגוף וכל מקרה הגוף חידוש העולם, נבואה נבואת משה, תורה מן השמיים ונצחיותה שלא תשתנה. כל הדברים האלה אני מאמנת ואני מבינתם ונצחה בהם ביו. אבל ההשגחה, שכר ועונש, ביאת המשיח ותחיית המתים, מאמנת אני ודאי מפני חובת הדת, אבל הייתי חפצה לסבור בהם סברה שישקוט בה. בסדר? השגחה, שכר ועונש, ביאת המשיח, תחיית המתים. זה מה שראינו פה אצלנו. על מה דיברה הנשמה? על מה היא דיברה? הבנתי מציאות האדם, הבנתי את מידת משפטו התברך ומידת רחמה והנהגת המזל והכוונה התכליתית בכל אלה. מהי? כן? זה ההשגחה והשכר ועונש. הבנתי עניין מציאות האדם בזמן הזה, ואילו יהיה בזמן שהתעלה אותו, אבל זה היא לא דיברה, כי לא ידע אפילו שהיא צריכה לדעת את הדבר הזה. הבנתי עניין ביאת המשיח ותחיית המתים ועולם הגמול, מהם ועל מהם. בסדר? הנה. עכשיו, תשימו לב, מה היא אומרת שהיא לא צריכה הסבר? היא אומרת שהיא לא צריכה הסבר לא על מציאות השם, לא על ייחודו, נצחיותו וכולי, חידוש העולם, נבואת משה, תורה מן השמיים ונצחיותה שלא תשתנה. פה הקטעים האלה שאותם אנחנו הולכים ללמוד, כן, מחזור הזמנים, זה עוד קטע אחד קטן, מקווה שעוד נספיק אותו הערב, ואחרי זה יש נבואה. זה כבר מעבר לספר, כי הנשמה אמרה שהיא לא צריכה בזה הסבר. והשכל עכשיו כן מסביר לה על, על, על הנבואה, היא בסוף כן שואלת אותו שאלות הזה, אבל זה כבר מה שנקרא נספחים. זה כבר in addition. אז בואו נראה את מחזור הזמנים. אמר השכל, עוד יש לי לבאר לך עניין הזמן ההולך בהיקף כל האישים בשווה, ומצאנו בו שינויים בחלקיו מטעם הזמן עצמו. פירוש לא מטעם מעשים שיחודשו בו, אלא מטעם היותו העת ההיא. והוא מה שאמר בקהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ. ולא גם לזה צריך שיהיה שורש הגון ודאי. זאת אומרת, יש דברים מסוימים, יש השפעות מסוימות שהן משתנות לפי זמנים שונים. לא בגלל מעשים שלנו. זה נראה כאילו זה שייך להנהגת הייחוד. אבל זה מה שלא בא בגלל מעשה ספציפי שלנו, אלא בגלל הזמנים. לכל זמן ועת לכל חפץ. אמר הנשמה, גם זה הנה נחמד לדעת אותו על בוריו. אמר השכל, ראי, הכוכבים והמזלות הם משפיעים כל אחד ואחד על דבר מיוחד ופרטי בעולם השפל הזה. ומישהו מושפע מכוכב אחד אינו מושפע מחברו. וכל המקבלים, מקבלים ממשפיעיהם תמיד בכל מקום. אמנם, מלבד הפקודה הזאת אשר להם, הנה יש להם ממשלה ושליטה בסיבוב הזמן, שכל אחד שולט בשעה ועת אשר הוחק לו, זאת אומרת שנחקק לו, וזה ידוע. ואמנם יש הפרש גדול בין שתי השליטות האלה. כבר נסביר, כי השליטה שיש להם כל אחד על הדברים המיוחדים לו, היא שליטה מגעת בעצם המקבלים שכל עניינם תלוי בהם. ומתפעלים בתוכיות עצמותם מן ההשפעה שהם משפיעים עליהם. אך השליטה של ההיקף היא שליטה כללית, שכל השולט שולט על כל העולם, בין על הבריות המיוחדות לא, בין על הבריות שאינן מיוחדות. אך מצד אחר, אין השליטה היא שליטה גמורה על שום אחד מהם, ומקבלים מנה אלא איזה התפעלות, ורושם הניכר יעשה בבריות מצד השליטה היא ודאי, כי אין שום מעשה במעשה הקלט באך שיהיה לבטלה. אך אין זאת הפעולה עצמית אשר לכוכבים האלה, אך עצם פעולתם אינו אלא מה שהם פועלים בייחוד בבריאות המיוחדת להם, וכמו שבארם. מה הכוונה? אולי נראה את הערה 488, ציטוט מדרך השם, וזה יסביר לנו. הוא מביא מדרך השם, בחלק ב'. כל ענייני הגשמיים שורשם הוא בכוחות נבדלים, רוחנים. ואומנם, שם משתרשים העניינים האלה בכל הדרכים שצריכים להשתרש, ואחר כך צריכים לעתק ולהימשך אל הגשמיות בצורה שצריכים להימצא בה. והנה לצורך זה הוכנו הגלגלים וכוכביהם שבהם ובסיבוביהם נמשכים ונעתקים כל אותם העניינים שנשתרשו ונזמנו למעלה ברוחניות אל הגשמיות פה למטה. מה הכוונה? אז שאנחנו מדברים על כוכבים ומזלות שהם משפיעים על מה שקורה פה בעולם, זה לא הכוונה כמו שהאסטרולוגים מתייחסים לזה, כן? לא, לא, לא זאת, לא זאת הכוונה. אלא הכוונה היא שלכל דבר ודבר שנמצא פה בעולם יש לו שורש בעולמות העליונים. דיברנו על זה, נכון? על המלאך, שהוא השליח שמקשר בין השורש לבין הענפים והפירות. זה הנקודה. לכל דבר יש את השורש שלו בעולמות העליונים, ומכאן זה משפיע עלינו. עכשיו, לכל שורש ושורש שנמצא בעולם, זה מה שנקרא כוכבים ומזלות, עוד פעם, מזל מלשון נוזל מלמעלה, משפיע מלמעלה, לכל דבר ודבר שכזה, יש לו שני סוגים של השפעות. השפעה אחת היא השפעה ספציפית על נבראים מסוימים. כן? הוא זה שמחיה אותם. מה זה מחיה? הקדוש ברוך הוא מחיה. הוא השליח. דרכו זה קורה. דרך זה המגיע. וממילא השפע של אותם נבראים הוא שפע שמיוחד לאותו כוח, לאותו סוג של גילוי. אוקיי? זה משהו שהוא השפעה ספציפית על סקטור מסוים, על סוג מסוים של נבראים. חוץ מזה יש גם עוד השפעה. יש השפעה שהיא כללית על כל העולם כולו. כמו שאנחנו אומרים שהמזלות, זה מסתובב, ובכל חודש יש מזל אחר ששולט בבריאה, אז מה זה אומר? זה אומר שבחודש מסוים למשל שולט מזל תלה. וברגע שיש מזל תלה זה אומר שיש איזושהי השפעה מסוימת של כוח בעולם. ההשפעה הזאת היא השפעה קולקטיבית על כל העולם כולו. לא רק על הסקטור המסוים ששייך למזל תלה. על כל העולם כולו, אבל באופן טבעי, כיוון זה השפעה על כל העולם כולו, היא חלשה יותר. בסדר? היא השפעה חלשה יותר. ההשפעה על הסקטור המסוים ששייך למזל תלה, זו השפעה שהיא הרבה יותר מהותית, הרבה יותר משמעותית, ובנויים מכוח זה. בסדר? ההבדל ברור? יש. טוב, במה זה מתבטא, אנחנו נראה בעזרת השם בפעם הבאה. כדאי לראות את הערות 489-490. זה ממש ממחיש את העניין הזה. בסדר? איפה מתפללים? פה או שם? מה? שם? בסדר, לא, בסדר, אמור, רציתי רק לדעת שם. לא, בסדר, שיפללו שם. רציתי רק לדעת שלא פספסנו את התפילה.
עוד לא.